הרחק מהעין ובין הגלים, פועלים האנשים שמגנים על הגבול הבלתי נראה של ישראל. זהו עלינו לים, הפודקאסט שמפגיש אתכם עם הסיפורים, התפקידים ועולמות של חיל הים. אני אילה אביבי, ובכל פרק נצלול ביחד לעומק של תפקיד אחר. נגלה מה באמת קורה על הסיפון, בעומק הים וביחידות הסודיות ביותר. נכיר את האנשים שמובילים, מתפעלים, מלוותים, וגם את הדרך אליהם. תהליך המיון, האתגרים והלב של מי שבחו בים. בפרק זה נפליק אל תוך עולם שבו הגבולות מטושטשים, המשימות סודיות והמים לפעמים מסוכנים יותר מהיבשה. שייטת 13, שתי מילים שמביאות איתן אדרנלין, סקרנות והרבה כבוד. יחידת הקומנדו של חיל הים שפועלת מתחת לרדאר, לוחמים שיודעים איך לשחות נגד הזרם, לחדור לעומק ולחזור בלי להשאיר עקבות. הצטרפו אליי לצלילה עמוקה אל תוך השייטת. זו שלא מדברת הרבה, אבל כשפועלת, מדברת בעוצמה. איך נראית ההכשרה הקשה ביותר בצהל? אז יאללה, הרימו עוגן ובואו נצא לים. שייטת 13, הידוע גם בכינוי הקומנדו הימי, היא יחידת העילית של חיל הים ואחת מן ארבעת היחידות המובחרות בצהל כולו. ארבעת היחידות הן יחידת שלדג, מטכ"ל, יחידת 669 ושייטת 13. תפקידה של השייטת הוא לבצע מבצעים חשאיים מעבר לקווי האויב, בים, באוויר וביבשה. מדובר ביחידה קטנה עם כוח הרתעה עצום. אז איך בעצם הכל התחיל? שייטת 13 הוקמה בשנת 1949, זמן קצר לאחר הקמת מדינת ישראל, והושפע רבות מיחידות הקומנדו השונות בעולם. יחידות כמו לצורך עניין ה-SBS הבריטית, והפלוטגיל ימאס האיטלקית שפעלו בים במהלך מלחמת העולם השנייה. בתחילת דרכה, השייטת פעלה עם אמצעים מועטים, אך עם הזמן השייטת הלכה והתעצמה, גם בטכנולוגיה וגם בכוח האדם. השם שייטת 13 הפך עם השנים לא רק למספר יחידה, אלא לסמל של ממש, מותג, אומץ, מוכנות לפעול בכל זמן ובכל מקום, בלי רצון לקרדיטים, פרסום ובלי פחד. המסלול הזה הוא לא לכולם, הוא נחשב אחד מן המסלולים הקשים ביותר בצהל. רק כדי להבין, עשרות אלפי מלשבים מגיעים ליום סיירות, מתוכם נשארים רק בערך 4,500 שמגיעים לגיבוש, ומתוך 4,500 האלה נשארים עשרות בודדים. אבל עם כל הקושי, האתגרים המנטליים והפיזיים, מי שמסיים לא רק שורד, אלא הופך ללוחם אליט, חלק מצוות קטן שמבצע את המשימות הכי רגישות של מדינת ישראל, וחווה חוויה מטורפת של פעם בחיים. רוב המבצעים של היחידה נותרים חסויים לשנים רבות קדימה, ולעיתים אפילו לא מפורסמים. חלק מהמבצעים הבודדים שפורסמו הן תפיסת ספינת הנשק קרין A. בשנת 2002 נתפסו מאות טונות של אמצעי לחימה שנשלחו מהרפובליקה האסלאמית של איראן לארגוני הטרור בחמאס. דוגמה נוספת זה מבצע פרנקופ ב-2009, בו לוחמי שייטת השתלטו על אונייה שהבריחה טילים ורקטות. אבל לא רק הברחות שלא תתבלבלו, השייטת השתתפה גם בלחימה ישירה כמו במלחמת לבנון השנייה ומבצעים בעזה, גם במלחמת חרבות ברזל. היא פועלת בשיתוף הדוק עם יחידות מובחרות אחרות כמו סיירת מטכ"ל, 669 ואפילו המוסד במשימות משותפות בחו"ל. אחד הדברים המרשימים ביותר בה הוא דווקא הדברים שלא שומעים. הלוחמים לא מתראיינים, לא מפרסמים את עצמם ולא מקבלים תהילה אישית. הם יודעים שלפעמים דווקא הפעולה שלא תופסת כותרת היא זאת שהצילה חיים. לוחמי השייטת הם לרוב מופנמים, שקטים ועם רמת מחויבות מדהימה לצוות ולמדינה. המשפחות שלהם יודעים מעט מאוד, לפעמים רק בדיעבד. כשיוצאים מהשייטת לא יוצאים רק עם ערכים ומוסר, יוצאים גם עם משפחה לחיים, משפחה שהייתה איתכם ברגעים הכי קשים, ותהיה איתכם שנים קדימה. ההכשרה בשייטת 13 נמשכת כ-20 חודשים ומחולקת לשלושה שלבים עיקריים. טירונות, הטירונות נמשכת כ-5 חודשים של הכשרת חי"ר בבסיס הטירונים של חטיבת הנחל. בסיום תקופה זאת, הלוחמים מוסמכים כרובאי 7 ומגיעים לשייטת. השני הוא שלב המכין שנמשך כ-3 חודשים ומתקיים בבסיס התלית של השייטת ומכין את הלוחמים למיונים בשייטת. השלב השלישי והאחרון הוא שלב היהודי. אורכו הוא 12 חודשים ובמהלכו מתמקצע כל צוות בתחום שלו. הוא כולל קורסים כמו לוחמה בטרור, תקיפה באמצעות צירה, צלילה קרבית ולוחמת גרירה. הגיבוש לשייטת הוא תהליך מאתגר מאוד, נפשית ופיזית. כדאי לבוא מוכנים, לפחות מנטלית, ולדעת שאם יש משימה צריך קודם כל לבצע אותה ורק אחר כך להתלונן. בסופו של יום המטרה היא לסיים את המשימה. ובמכנת המגבשים, גם אם תסיימו בין המקומות האחרונים, כל עוד הם רואים שאתם נותנים את כל מה שאתם יכולים, זה מספיק טוב בשבילהם. כי הם רואים מישהו שנלחם, מישהו שלא משנה מה המצב שלו, גם אם הוא עכשיו עם רגל שבורה, פצוע ביד או כל דבר אחר, הוא ממשיך. הוא ממשיך ולא מוותר, לא משנה מה קורה. וזה מה שמחפשים שם. עוד משהו חשוב זה יכולת עבודה בצוות. אם אתם תהיו טובים מאוד פיזית, אבל לא תדעו לעבוד בקבוצה, זה לא שווה כלום. אז כדאי לכם להתאמן על זה כבר מעכשיו. הגיבוש כולל מסע ריצה ממושך עם ציוד מלא שמוסיף עוד כמה קילוגרמים. תרגילים קבוצתיים שמטרתם לראות איך אתם עובדים בצוות. כי כמו שאמרתי, לא ייקחו לוחם שלא יודע איך עובדים עם עוד אנשים. יש גם מבחנים אישיים, כמו זחילות, מבחני זיכרון ושאלונים. ולבסוף, יש גם רעיונות אישיים עם מגבשים ופסיכולוגים. שלב זה נמשך 5 ימים אינטנסיביים, שבמהלכם נבחנים הכושר הפיזי, יכולת העבודה בצוות, עמידות בלחץ והמוטיבציה. כדי להתקבל לשייטת, צריך פרופיל רפואי 97, ללא סעיפים פוסלים. מי שלא יודע, סעיפים פוסלים משתנים בהתאם לכל יחידה, נגיד לצורך העניין, אדם עם מיגרנה לא אוכל להיות טייס, ומישהו עם מחילות לא אוכל להיות בסטיל. קאבה 52 ומעלה, ודפר 50 מינימום. השייטת מחולקת ל3 פלגות עיקריות. פלגת פושטים, שהיא בעצם מתמחה בפשיטה מהים וגם מהאוויר. היא כוללת נחיתה על סירות, צניחה ועוד כל מיני דברים. השנייה היא פלגת צוללנים, אשר מתמחה בצלילה קרבית, לוחמת קומנדו תת-ימית ולוחמת גרירה. והפלגה האחרונה היא פלגת המשיטים, פלגה זו מתמחה בהפעלת כלי שיט שונים, למשל מורנה, סנונית וזהרון. בסוף הקורס, הלוחמים נדרשים לחתום 36 חודשי קבע, שזה בעצם 3 שנים נוספות בצהל.
המצרים השתיקו להוציא סירות. אתנו הבים כבר כמה ימים.
בתחילת מלחמת יום הכיפורים, חיל הים, שהיה בדיוק אחרי מספר ימים של תרגולי קרב, היה ערוך ומוכן לפעול במהירות, ותקף ספינות של צבאות סוריה ומצרים. כך הוא בעצם גרם ליתרון מבצעי של צה"ל בזירה הימית. בגלל ההצלחה של חיל הים בתקיפות הסירות המצריות, הצבא המצרי החליט שהוא לא יוצא יותר לים. הוא נמנע ממגע ימי עם כוחותינו, וכל יציאה כלשהי מיותרת. לכן, החליטו לתקוף את מצרים בביתם.
אם הם לא יבואו אלינו, אנחנו נבוא אליהם.
ובכך, התחיל מבצע לילי. אבל איך בעצם מגיעים לשם? ניתנה לשייטת 13, שהם אלה שבעצם השתתפו במבצע, נושא טנקים, נתק בקיצור, שתוביל אותם עד לנקודה מסוימת.
אנחנו בטווח. עוד חצי מייל, נקודת הגינה לפי התיאום.
ומשם הם התפצלו.
לא רוצה לראות אף אחד עומד. מוכנות מלאה. בעוד דקה יוצאים. קמחי ואמיר, אתם זוג אחד. ברוסו סקדי, אתם זוג שני. יאללה, אקסן.
חלק הלכו לסירות גומי, וחלק לכלי שיט תת-ימיים שנקראים חזירים. במילים אחרות, צוללות. בכל כלי זוג, בעוד מחכות להן במרחק בטוח, מספר סירות עבור למקרה ויש צורך בחילוץ. כל אחד הלך לכיוון שלו. באותו זמן, הנמלים היו מוקפים ברשתות תת-ימיות, כדי למנוע חדירה של כלי שיט תת-ימיים, והיו נפתחים כל פעם כדי שהספינות המצרים בעצם יוכלו לצאת ולהיכנס.
זיהינו מעבר, אנחנו נכנסים.
הצוללת הבינה כי כנראה שנשאר שם פתח, שהם יכלו להיכנס דרכו. וזה אכן מה שקרה. אך הם נתקעו בשובר שלא היה ניתן לעבור.
נתקלנו בשובר, אין מעבר, אנחנו מסתובבים. חוזר שני, אנחנו מסתובבים.
וגם לא ראו כלום בגלל החושך המוחלט מתחת למים. ולכן הסתובבו וחיפשו דרך אחרת. כשהם הגיעו חזרה לכיוון הנתקים, הם פרשו מהצוללת ועברו להטמנת מוקשים. הצוללנים השתמשו במוקשים על מנת לפוצץ את נוסעות הטנקים של המצרים. אך לאחר כמה דקות, הספינה הפעילה מנחפים, והיה נראה כאילו עלו עליהם. מסביבם, כל הזמן פיצוצים ויריות. המקום לא היה בטוח. הקשר עם כלי שיט תת-ימי אחד היה קטוע, ולכן קיבלו פקודה לסגת.
משהו לא בסדר. אנחנו בדרך אליכם. תתחילו לסגת, עבור.
במקביל, הבינו כי המצב היה לא בסדר, ומשהו השתבש. ולכן, לקחו 2 דבורים, ושטו לכיוון נמל פורט סעיד, על מנת לחלץ את החיילים.
2 דבורים בדרך אליכם, תחזיקו מעמד.
היה כבר אור ראשון כשהדבורים נשלחו. זוג הצוללנים מחכים לעוד 2 מחבריהם.
אנחנו רואים אתכם, אל תזוזו.
עודד אמיר ואילי קמחי, בערך קילומטר מהרשת. אך בשלב מסוים, מקבלים הוראה לצאת לכיוון הדבורים. הדבורים התקרבו יותר מדי, והמצרים התחילו להפציץ אותם ואת הצוללנים. אך לבסוף, הדבור הצליח לאסוף אותם, ובכך בעצם נגמר חלקם של שי ברוש ושקדי במבצע. במבצע זה, 3 כלי שיט, ספינת טילים, ספינת טורפדו ונושא טילים מצרים, הושבתו. עודד אמיר ואילי קמחי הוגדרו כחללי צה"ל שמקום קבורתם אינו ידוע. המבצע הזה נחשב כהצלחה גדולה בעיני צה"ל. הוא גרם להרתעת המצרים, ובכך חזר להשקטה באזור, למרות האבדות והקשיים שהיו במהלך המבצע. וזה כל מה שיש לנו להיום. אני אילה אביבי, ותודה שהצטרפתם אליי, ונתתם לי להוביל אתכם לתוך העולם המרתק של חיל הים, עם סיפורים, גיבורים ותגליות שלא תמיד שומעים עליהם. התוכנית הופקה במסגרת לימודי הרדיו של מגמת תקשורת בקריית החינוך גינסבורג יבנה. כאן הכל יבנה הסקטים. עד הפעם הבאה. שייט בטוח וים שקט.